Radio.
כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. בחיים, כמו במלחמה, אתה צריך לזהות מתי הרגע הנכון, ואני חיכיתי 30 שנה לסרט הזה. כתבתו של יאיר רווה, מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, קורא אמיר אשר, עריכה טכנית רועי ברינה. האוסקר שנחטף ממנו, הביקורות בישראל שהבריחו אותו לחול, התקף הלב של ג'ון קליז שכמעט הפיל הפקה, והקורונה שהקפיצה את הכנסותיו, אבל כמעט חיסלה לו חלום. אהוד בלייברג, אחד המפיקים הישראלים הכי מצליחים בהוליווד, עושה מיליונים מסרטי אקשן זולים כדי לממן כאן סרטי איכות בשביל הנשמה. עכשיו הוא עושה תיקון היסטורי לאביו בתמונת הניצחון שביים אבי נשר. מפיק הקולנוע אהוד בלייברג נותר טינה לעיתונאי אחד כבר 14 שנה. ב-2007, ביקור התזמורת, שבלייברג היה אחד ממפיקיו, זכה בפרס אופיר והיה נציג ישראל לאוסקר בקטגוריות הסרט הזר. אלא שלבסוף הסרט נפסל מהתחרות, כי בניגוד לתקנות כמות האנגלית שבו הייתה יותר מ-50%. ישראל שלחה במקומו את בופור, שזכה למועמדות אך הפסיד לזייפנים הגרמני, ובלייברג עדיין בטוח שביקור התזמורת לא היה נפסל ואף היה כותף את האוסקר, אלמלא עיתונאי אחד מרגיז, שהוא במקרה אני. יום למחרת הזכייה בפרס אופיר של ביקור התזמורת בבימויו של ערן קולירין, פרסמתי ידיעה על כך שמספירה שנעשתה בחול, הסרט דובר יותר אנגלית מעברית וערבית. הידיעה זכתה לפולו-אפ בבלוגים אמריקאים בולטים, והורחבה לאייטם בחדשות ערוץ 2, שגם פנו לאקדמיה האמריקאית לקבלת תגובה. בלייברג משוכנע שאם אני לא הייתי אומר דבר, איש לא היה שם לב לכך. הוא אפילו התקשר אליי ממקום מושבו בלוס אנג'לס וצעק עליי שבגללי הסרט שלו לא יזכה באוסקר. זו הייתה שיחתנו הראשונה. עכשיו, רגע לפני יצאת סרטו החדש כמפיק וכמשקיע, תמונת הניצחון בבימויו של אבי נשר, נפגשנו לראשונה. ודיברנו בפעם השנייה. הסיפור הזה מאוד פגע בי, אומר בלייברג כעת. אבל ביקור התזמורת הפך לסרט הישראלי הכי מצליח בעולם, ואי אפשר להתעלם מכך שריבוי האנגלית שפסל אותו מהאוסקרים הוא גם מה שהפך אותו לנגיש לקהל הלא ישראלי ולחזות הצלחה ענקית. ברגע שהאקדמיה הישראלית אמרה לאנשי האוסקרים שיש להם סרט חלופי לשלוח במקרה של פסילה, זה גרם לאקדמיה האמריקאית לשבת עם סטופרים ולמדוד את כמות האנגלית שיש בביקור התזמורת. בופור סרט מופלא וסידר במים מעולה, אבל אני אומר לך דבר אחד. אני, אהוד בלייברג, אם לי זה היה קורה הפוך. אם היו אומרים לי שהסרט שזכה פסול וכתוצאה מזה אני אלך לאוסקר, הייתי הולך לכל ארבעת המועמדים האחרים ואומר, אנחנו לא ניתן יד לדבר הזה. האקדמיה בחרה בסרט וזה הסרט שצריך ללכת. ואם הוא נפסל, לא שולחים אף אחד אחר במקומו. במקרה כזה אני מאמין שבאוסקרים היו מוצאים דרך לספור את האנגלית אחרת, לא לחשב את השירים בתוך הזמן, לא לספור כל מילה באנגלית הרצוצה. בלייברג לא הגיע לאוסקר מאז, אבל לפחות בטקס פרסי אופיר האחרון הוא קיבל מעין סגירת מעגל אירונית, כשתמונת הניצחון שלו הפסיד ל"ויהי בוקר" של קולירין. זה שבר לי את הלב, כן, אבל מצד שני קמתי, הלכתי וחיבקתי את ערן, וגם אמרתי להם לפני כן, אם להפסיד, אני מעדיף להפסיד לערן. אקשן זול שמממן סרטי איכות. בלייברג, בן 67, חי על הקו שבין תל אביב להוליווד, שם הוא הבעלים של בלייברג אנטרטיימנט, שמוכר את סרטים למפיצים. קטלוג החברה מונה כ-100 סרטים, רובם סרטי אקשן דלי תקציב, מהסוג שבעבר היה הולך ישירות לוידאו, וכיום מבוקשים על ידי שירותי ה-VOD והסטרימינג. ולצידם כמה סרטי פסטיבלים עצמאיים, כמו הניסוי של מייקל אלמריידה עם וינון הריידר, והוא היה איש שקט עם ויליאם מייסי וכריסטיאן סלייטר. לדברי בלייברג, ב-2020, בזמן סגרי הקורונה, הכנסות החברה הוכפלו פי שלושה ממחירות VOD, שעזרו לחברה לשרוד בתקופה שבה כל ההפקות החדשות נדחו או בוטלו. אחד המצליחים בקטלוג של בלייברג הוא הסרט אייסמן, 2012, שביים הישראלי אריאל ורומן. אם לא שמעתם עליו מעולם, זה המקום להבהיר משהו בקשר להצלחה של בלייברג. מחירות הכרטיסים הגלובליות של אייסמן אינן מרשימות, 4.5 מיליון דולר לסרט שהתקציב שלו היה בערך פי שלושה. אבל בלייברג אינו מפיץ הסרט, אלא סוכן המחירות הבינלאומי שלו. הוא זה שמוכר את הסרט למפיצים מקומיים תמורת מקדמה, minimum guarantee, לרוב בסך של 25 עד 50 אלף דולר. ברגע שהסרט נמכר למספיק טריטוריות, הוא כבר מכסה בקלות את ההשקעה של בלייברג בו. ואז המפיץ המקומי צריך רק לחסות את עלות המקדמה באמצעות מכירת כרטיסים או צפיות בערוצי סרטים. ההכנסות מהסרטים דלי התקציב, מודה בלייברג, מאפשרות לו להשקיע בהפקות שקרובות יותר לליבו, בעיקר בקולנוע הישראלי. הוא מקפיד להיות מעורב בהפקה של סרט ישראלי חדש לפחות פעם בשלוש שנים, ובשונה ממפיקים ישראלים אחרים, הוא גם משקיע בסרטים הללו מכספו. אני מקבל לפחות 5 פניות בחודש ממפיקים ישראלים שרוצים שאכנס כשותף וכמשקיע להפקות שלהם. אנשים חושבים שיש להם קרן, אז זהו, צריך לעשות את הסרט. אבל זה לא ככה. לפני שאני נכנס להפקה של סרט, אני בודק מה הסרט אומר לי, אם הוא נוגע לי, מי היוצר, לאן הסרט יכול להגיע, כמה זמן אני צריך להקדיש לזה, ואם יש סיכוי שיראה את הכסף שלי בחזרה. אני מסתכל על כל המכלול, לא רק על ההיבט הכלכלי. עד כמה השיקולים הכספיים גורמים לך להתערב בעבודת הבמאי? התרומה שלי בעבודה עם במאי היא לא לבוא להגיד לו, תקצץ כאן, תקצץ שם, כמו אידיוט. הסרט הוא מוצר, אתה לא יכול לפגוע בו. לקצץ 10% מהתקציב לכל האורך לא חוסך כלום. תהיה חכם, תראה מה אתה יכול לעשות בתסריט קודם. יש לי את זה, יש לי היכולת להבין תסריט, את המוצר. אני יודע מה זו יצירה קולנועית, אני מבין את נפש הבמאי. אני מבין את הלב של איך זה מתחבר. מה אני צריך לתת, מה אני לא צריך לתת. עשיית סרטים היא שילוב בין החזון האומנותי, שאני טוב בו, לבין הפן הכלכלי. אני לא במאי ואני לא הולך להיות במאי, אבל אני יודע לספר סיפור. ומי שרוצה להיות מפיק קולנוע, זה הדבר הכי חשוב שהוא צריך לדעת. בכדי לממן את הסרטים האישיים, בלייברג ממשיך לחפש להיטים מסחריים בינלאומיים. ובניגוד למה שעשוי היה להשתמע, הוא מתייחס ברצינות גמורה גם לסרטי האקשן הכי אלימים ומסחריים. כך למשל הוא עובד כעת על בארץ החטאים והחוטאים שיצולם במרץ, לכאורה עוד סרט אקשן גנרי בכיכובו של ליאם ניסן, אבל בלייברג מתעקש כי זה לא סרט סטנדרטי של ניסן, זה סרט סופר חכם שמתרחש באירלנד בשנות ה-70. מכרנו את הסרט לכל העולם בתוך 5 ימים בשוק הקולנוע האמריקאי האחרון. במקביל עובד בלייברג גם על עיבוד עכשווי לאגדת עלי בבא ו-40 השודדים, שיביים מרטין קמבל מקזינו רויאל וגולדן איי. זו הפקה שהייתה צריכה להצטלם בשנה שעברה במימון סיני, אבל אז הקורונה הגיעה וסין נמחקה מהמפה כמשקיעה בסרטים, והיינו צריכים לבנות את כל הסרט מחדש. עכשיו הוא יצולם באיחוד האמירויות, עם כסף אמירתי. לא תביא את אחת ההפקות האלה לישראל, לחזק את התעשייה המקומית בהפקות בינלאומיות? זה בלתי אפשרי כלכלית. בגלל יוקר המחיה, הכל יקר כאן בצורה בלתי רגילה. אתה מצלם סרטים באירלנד, באירופה, באמירויות, וכאן יקר יותר? הרבה יותר, ולא בגלל משכורות. לאנשי הצוות מגיע כל גרוש, כי הם קוראים את התחת, אבל יוקר המחיה כאן בארץ גבוה לעומת כל מקום אחר. סרט כמו תמונת הניצחון, אם הייתי מצלם אותו ביוון, הייתי חוסך 2.5 מיליון שקל. אבל אני החלטתי לעשות אותו כאן, הכל כאן, הכל ישראלי. הצלקות מיום כיפור ומלבנון. בלייברג גדל בבאר שבע בשנות ה-50. זה היה מקום מופלא, הוא נזכר. גדלנו ליד חצרים בשכונה ששימון פרס הקים לצוות של הכור האטומי. כולם היו מדעני אטום עם IQ של 160 ומעלה. אנחנו הורדנו את ה-IQ לשכונה. זו הייתה סביבה מאוד מנותקת מהעולם הגדול ומאוד חופשית. הכי אהבתי לקרוא ספרים ולראות סרטים. כיום אני קורא כמעט כל יומיים ספר. איך נראית חוויית הקולנוע בילדות שלך? את הסרטים הראשונים ראיתי ליד הבית שלי, בבית יציב. היה שם קולנוע פתוח, תחת כיפת השמיים, על בטונדות. הסרטים שהכי נדלקתי עליהם היו איטלקיים. כל הקומדיות דל ארטה, כל סרטי נינו מנפרדי, אלברטו סורדי, אוגו טוניאצי, הם היו בשבילי חגיגה. ועכשיו סגרתי מעגל. כשכל הצוות של תמונת הניצחון ישן באכסניה של בית יציב, שירחה אותנו נפלא. אמו של בלייברג ממוצא בוחרי, הייתה האחות הראשונה בבאר שבע. אביו, יליד פולין, שעלה ארצה לפני מלחמת העולם השנייה, שמחקה חצי ממשפחתו, עבד במחלקה להתיישבות עם לובה אליאב. הוא הקים את כל הרפתות באזור, בשנות ה-60. אחרי שהאב עזב את הסוכנות, הוא רכש את הזיכיון בדרום להפצה של חברות הגלידה, אדניר וטננוגה. הייתי נוסע איתו להביא סחורה לכל בתי הקולנוע בדרום, שם בהפסקות היו קונים הרבה גלידות וקרמבו, מספר בלייברג. כך הוא הכיר את משה אדרי, המבוגר ממנו בשלוש שנים, שניהל עם אחיו ליאון את בית הקולנוע בדימונה. כיום אדרי מפיץ בארץ את רוב הסרטים שבלייברג מפיק. בצבא שירת כקצין צנחנים בזמן מלחמת יום כיפור, שהייתה אירוע טראומטי עבורו. הוא ראה את חבריו למחלקה נהרגים. וכשחזר הביתה אחרי המלחמה, גילה שלא מעט מחבריו ללימודים לא חזרו. כשהוא מדבר על המלחמה, משהו בטון הדיבור שלו משתנה. בקצב, במבט. חצי מהגדוד שלי הושמד בחווה הסינית. הפלוגה שלי נאבדה מהגדוד, היא הייתה האחרונה, הוא מספר. היינו לפני סיום קורס מקים. נחתנו בביר גפגפה, ואז נלחמנו רק עם גדוד 202. אם היינו נלחמים עם גדוד 890, לא הייתי בחיים היום. הוא לוקח פאוזה. הרבה דברים אני נושא איתי משם עוד היום, בלשון המעטה. אבל המלחמות חישלו אותי, כי הבנתי שהכל שטויות. באמת. הכל יכול להיעלם בתוך שנייה. רוב העשייה הקולנועית שלי בארץ קשורה לחוויות העבר שלי. ראיתי מסביבי הרבה מוות, ולכן הסרטים שלי, גם הפיצ'רים וגם הדוקומנטרי, מראים את אימת המלחמה ומקדשים את החיים. חימו מלך ירושלים, אדם בן כלב, ביקור התזמורת, חיים יקרים, ועכשיו תמונת הניצחון הם תוצרי לוואי של מה שעברתי. כי זה התפקיד שלי ושל אומנות בכלל וקולנוע בפרט. לשקף לנו את עצמנו כדי שנצא מהאולם חושבים וחומלים יותר. אחרי הצבא הוא עשה תואר ראשון בכלכלה ומדעי המדינה באוניברסיטה העברית, ואז עבד בסוכנות הפרסום דחף, שניהלה את קמפיין הבחירות של הליכוד בשנת המהפך. שם ראיתי איך המדינה מתנהלת, ואיך שולטים בסדר היום הציבורי. משם עבר לעבוד בסוכנות נדלן, עד שהגיעה מלחמת לבנון וטרפה את הקלפים. אחרי המלחמה הייתי פשוט הרוס, אז החלטתי לעזוב לספרד וללמוד פלמנקו, ומשם המשכתי לשוודיה בעקבות בחורה. אתה עוד רוקד פלמנקו? רק לעצמי, לא בציבור. אבל אחרי מסע החיפוש העצמי באירופה, ההערה קרתה לו לבסוף דווקא בארץ, בערב אגבי לגמרי. הייתי בן 30 כשראיתי את הלילה של סן לורנצו, של האחים טביאני, והוא פשוט הימם אותי. דפקתי על השולחן ואמרתי שמעכשיו אני רוצה לעשות סרטים. פשוט עזבתי הכל. היה לך רעיון לסרט הראשון שתרצה להפיק? כשהייתי באירופה, קראתי את הספר היהודי האחרון של יורם קניוק, וחטפתי ממנו בוקס בפנים כמו שלא קיבלתי בימי חיי. זה העיר אותי ממש. אז הרמתי ליורם טלפון ואמרתי לו שהספר נהדר, והוא שאל אותי אם אני רוצה להיפגש. אמרתי לו שאין לנו על מה להיפגש כרגע, וכשיהיה לנו על מה, אז ניפגש. פלייברג רצה להבין קודם משהו בקולנוע, לפני שהוא הופך אותו לייעוד החדש בחייו, אז הוא הלך לקורס קיץ שיסדו רנן שור ואילן דה פריז בבית צבי, שם למדו הבמאים עמוס גוטמן, איילת מנחמי ונירית ירון. משם הוא הגיע להפקה הראשונה שלו, חימו מלך ירושלים ב-1987, עיבוד של עמוס גוטמן לספר של קניוק. אנריקה רוטנברג היה המפיק הראשי, ובלייברג נכנס כשותף להפקה ב-20%. הסרט שמספר על אחות במלחמת העצמאות דיבר אל בלייברג אישית. אביו נלחם במלחמת העצמאות ואימו הייתה אחות. ועכשיו, שלוש שנים מאז אותה שיחת טלפון הייתה לו סיבה לפגוש את קניוק. הרמתי לו טלפון ואמרתי לו, יורם, זוכר את ההוא שאמר לך פעם שניפגש כשיהיה לנו על מה להיפגש? הוא אמר כן, ונפגשנו. ישבנו כמעט 9 שעות וניתחתי לו את כל הספרים שלו. הוא היה בהלם ממני. אני חושב שאני הבנתי אותו כמו שאף אחד אחר לא הבין אותו, ונהיה לנו חיבור נפשי, שמעולם לא היה לי עם אף בן אדם אחר. הוא כל כך חסר לי היום. גוטמן, נגוע, בר 51, חסד מופלא, היה במאי שהקהל כמעט שלא היה מודע לקיומו, אבל שמבקרים וקולנוענים העריצו. ובכל זאת, חימו מלך ירושלים זכה לקונצנזוס ביקורתי שלילי. המבקרים כיסחו לו את האימא והרגו אותו, פשוט זוועת אלוהים. וגם הצופים לא הגיעו להקרנות. אבל בלייברג לא ויתר והחליט לדחוף את הסרט לחול. אני אוהב את הסרט אהבת נפש, הוא אומר. אז אמרתי, יש שוק בחול. נסעתי לפסטיבל ברלין והקרנתי אותו בשוק הסרטים שם. ראיתי אנשים יוצאים בוכים. אמרתי, וואלה, אני לא המשוגע היחיד. רשת ZDF הגרמנית קנתה את הסרט ב-300,000 דויטשמרק, שכיסו את כל עלות ההפקה. מחירה אחת חיסלה את כל החובות. הסרט התקבל לפסטיבל טורונטו ב-1988 ונמכר עד היום ל-40 מדינות. ההצלחה המקומית הגדולה הראשונה של בלייברג הגיעה רק ב-1992 עם סיפורי תל אביב, סרט האנתולוגיה התל אביבי של איילת מנחמי ונירית ירון, שהכניס לקולנוע הישראלי ערכי הפקה מהודרים שלא היו מוכרים כאן. רצינו להראות שהקולנוע הישראלי לא חייב להיות עלוב, הוא אומר. ההצלחה הזאת פתחה לו את התאבון להצליח עוד יותר מחוץ לישראל. בכל שוקי הסרטים בחול, אנשים אמרו לי, כשיהיה לך סרט דובר אנגלית, נקנה אותו הרבה יותר טוב. הבנתי שאם אני רוצה לשלוט בגורלי, אני צריך להקים חברה בארצות הברית, שתמכור סרטים ותיתן לי את היכולת לעשות הכל. אז הוא חבר למפיק יצחק יוץ גינסברג, שעבד עמו בסיפורי תל אביב, להפקה של Soft Kill, 1995. מותחן פשע אירוטי, בהשתתפות קארי אן מוס מהמטריקס, שביים אלי כהן, הקיץ של אביה. בנקי גולד נתן לנו טיפה כסף, מפרט בלייברג, והבאנו עוד כמה משקיעים. הוספנו לזה את הכסף שעשינו מתוכנית הטלוויזיה דובלה, והקמנו את החברה. הסרט הזה לא היה פיצוץ, אבל הוא החזיר את עצמו ברווחים קטנים. מזה התחלנו, ולאט לאט צמחנו. יוץ היה אמון על פיתוחי הסרטים, ואני על הצד ההפקתי והכלכלי. חלום הפקות. החברה של גינסברג ובלייברג המשיכה להפיק סרטים דלי תקציב, ובהם בג'ה, 1997, מותחן עם מולי רינגוולד, מאה בנות, שנת 2000, אחד הסרטים הראשונים של קת'רין הייגל, הדייט שתקע אותי, שזכה להצלחה פולחנית מסוימת, דאמר, 2002, על הרוצח הסדרתי ג'פרי דאמר, עם ג'רמי רנר, הנוקמים, וג'ים הבודד, 2005, סרט הביקורים של סטיב בושמי כבמאי, עם קייסי אפלק וליב טיילר, שהוקרן בפסטיבל סנדנס. ב-2005 השניים נפרדו, ובלייברג הקים את בלייברג אנטרטיינמנט, בין השאר כי הוא רצה להפיק סרטים ישראליים. אחרי שנת 2000, הבנתי שמשהו השתנה בקולנוע הישראלי, אבל היא עוצרה את זה אחרת ממני. מה היה הרגע שבו הבנת שמשהו השתנה פה? היו כמה מקרים. ללכת על המים של איתן פוקס וחתונה מאוחרת של דובר קוסאשווילי, למשל, הוכיחו שלקולנוע הישראלי נהיה כוח בפסטיבלים ובשווקים. זה היה קולנוע אחר, דור חדש של יוצרים שבאו לעשות סרטים. הבנתי שמתחולל כאן שינוי, ולא רק מבחינה ויזואלית, אלא מבחינת התפיסה של סרטים שיכולים לעבוד יותר מסחרית. להעז לחלום על ג'ון קליז. אחת ההפקות הראשונות של בלייברג אנטרטיינמנט בישראל הייתה ביקור התזמורת, שנהפך ללהיט הכי גדול שלה. ההכנסות הסרט ממכירת כרטיסים בעולם קרובות ל-20 מיליון דולר, וזה עוד לפני ההכנסות ממכירות לטלוויזיה ותמלוגים. ההכנסות של ביקור התזמורת היו הכי גבוהות בצורה ניכרת ביחס לכל סרט ישראלי אחר שהייתי מעורב בהפקתו. מאז הפיק בלייברג שורה של סרטים בארץ, שלא כולם הפכו ללהיטים מקומיים, אבל החילו לפחות נקודה אחת מסחרית שתהפוך אותם אטרקטיביים למפיצים בינלאומיים. הוא מעדיף סרטים שיש בהם אנגלית, ולפחות כוכב בינלאומי אחד, שהיה גדול בעבר או שיהיה גדול בעתיד. כך היה עם קירות, 2009, סרט אקשן בחיכובן של נינט ואולגה קורילנקו, ששבוע אחרי ליהוקה נבחרה להיות נערת ג'יימס בונד לצד דניאל קרייג בקוואנטום של נחמה, מה שהזניק פלאות את העניין בסרט הישראלי הקטן. וכך היה עם לצוד פילים, ב-2013 של רשף לוי, שבו ג'ון קליז לוהק לתפקיד הראשי לצד מוני מושונוב וססון גבאי. כשפניתי לאהוד עם התסריט של לצוד פילים, הוא אמר לי שהוא אהב את איים אבודים, אבל זה סרט שמעניין רק ישראלים. אם אתה רוצה להצליח בעולם, תכתוב תפקיד לג'ון קליז, מספר לוי. חשבתי שהוא מטורף, אבל מיד אמרתי כן. בלב חשבתי מה הסיכוי שג'ון קליז יסכים לקרוא תסריט של ילד מכפר סבא, הוא מפיק מבאר שבע. אבל לא רק שהוא קרא, הוא גם הסכים לפגוש אותנו במונטה קרלו, ושכתב איתנו את התסריט. אהוד ואני לא האמנו שאנחנו בסשן כתיבה עם אחד הקומיקאים הגדולים בהיסטוריה. ישבנו איתו בלובי של מלון, וכל פעם קליז הזמין סטייק טרטר עם ביצה טריה. ואז, 3 שבועות לפני תחילת הצילומים, קליז קיבל התקף לב ולא עבר בדיקת ביטוח. אמרתי לאהוד, מה קנית לו סטייק טרטר? גמרת לו את הלב. אז הוא אמר לי שעכשיו חייבים להשיג מישהו יותר טוב במקומו, ושבוע לפני הצילומים הוא השיג לנו את פטריק סטיוארט. איזה מין מפיק הוא? מפיק עם לב של ילד. אני חושב שעד היום יש בו תחושה של הילד הקטן מהפריפריה שבא להוכיח את עצמו מחוץ למעגל המקורבים. הוא חולם חלומות ענק ומצליח להגשים אותם. אין לו פחד, חוץ מפחד מוות. אהוד הבן מול בלייברג המפיק. הפרויקט הנוכחי של בלייברג נעשה ממש בשביל אותו ילד חולמני מהפריפריה, וליתר דיוק בשביל אבא שלו, ירח בלייברג, שעלה לישראל ב-1938 בגיל 14, והגיע לכפר הנוער בן שמן, שם חלק חדר עם שמעון פרס. הוא למד רפתנות והגיע לקיבוץ ניצנים לנהל שם את הרפת עד שפרצה מלחמת העצמאות. במתקפה המצרית על הקיבוץ נהרגו 33 מבני המשק וחיילי גבעתי, ובלייברג וחבריו נלקחו לשבי המצרי ל9 חודשים. בשובה מהשבי גילו בני הקיבוץ שהמדינה הצעירה מבקרת אותם בחומרה על הקנייה שלהם. היינו נוסעים כל שנה לניצנים ביום הזיכרון לטייל בשדות הקוצים, אומר בלייברג. לא ידעתי שום דבר על כך שאבא קובנר האשים אותם בכניעה. רק בתיכון גיליתי את העוול הנבזי שנעשה להם. אבא שלי כמעט שלא דיבר על זה. באיזשהו שלב אמרתי לו, אבא, כשיהיו לי הכוח הנפשי והכסף הנדרש, אני אעשה סרט על סיפור ניצנים. לקח לי 30 שנה לעשות את זה. הסרט הזה הוא תמונת הניצחון, שעולה השבוע בבתי הקולנוע. אחת מההפקות הענק של הקולנוע הישראלי, עם תקציב של 15 מיליון שקל, 3.7 מתוכם, מכיס החברה של בלייברג. בפעתי באר שבע, לא רחוק משכונת ילדותו, בנה בלייברג את הסט, שכלל טנקים מצריים אמיתיים שהושמשו לנסיעה. דני בנרי, בנה של גיבורת הסרט, מירה בנרי ואחד הילדים שפונו מניצנים ערב המתקפה המצרית, השקיע סכום דומה וגם ביצע את עבודת הבנייה על הסט, המשחזר את קיבוץ ניצנים הישן. בנרי, אחד מקבלני האפר והתשתיות הגדולים בישראל, הביא מהמחצבות שלו טונות של חול כדי לדמות את הדיונות של ניצנים, חול שאחר כך הוכפל והורחב באפקטים ממוחשבים. ואת כל ההפקה הענקית הזאת, בלייברג עשה לסרט שבכלל לא נראה כמו משהו דמיין לעצמו. נשר, שקרא את התחקירים שריכז בלייברג על הקרב על ניצנים, חיפש נקודת מבט עכשווית לסיפור, וגילה שמי שתיעד את הקרב מהצד המצרי הוא העיתונאי חסנין היכל, לימים עורך העיתון המצרי על אהרם. אז הוא החליט לבנות נרטיב שמציג את נקודת המבט המצרית על הקרב, לצד נקודת המבט הישראלית. דמותו של ירח בלייברג, הסיבה להפקת הסרט, נדחקה לתפקיד משנה. כשקראתי את התסריט של אבי, הרגשתי הרוס, מספר בלייברג. שמתי את התסריט בצד ולא דיברתי 5 ימים. כי הוא לא סיפר את הסיפור שאתה רצית לספר? בתור אהוד בלייברג רציתי משהו אחר. אבל אחרי 5 ימים קראתי את התסריט שוב, הפעם בעיניים של מפיק, והכל התחבר לי. הבנתי את ההברקה הגאונית שאבי הביא. אבל הפקתית, זה הפיל עליי משהו מטורף, כי אבי הביא את כל הצד המצרי שהיה צריך לבנות ולצלם. אף אחד לא האמין שאני ארים את זה. אמרתי, אין דבר כזה, נעשה את הסרט ויהי מה. התקציב עלה ב-60-70%, אבל הצלחתי. ואז הגיעה הקורונה, ועיכבה את ההפקה יותר מפעם אחת. הקורונה יקרה לנו את הסרט ב-18%. היינו צריכים לבנות מחנה גדול יותר, עם 3 קפסולות נפרדות, ועם הידיעה שאם מישהו מתגלה כמאומת, כולם הולכים לבידוד וההפקה נסגרת. לא היה לי ביטוח על זה, אבל בחיים, כמו במלחמה, אתה צריך לדעת מתי הרגע הנכון שאתה עושה את זה, כי אחרת זה לא יעשה. כשהוסר הסגר, אמרתי שעכשיו אני הולך לעשות את זה, ואף אחד לא יעצור אותי. לא מעניין אותי. למה לא לחכות שנה ולעשות הכל בנחת? ידעתי שאם אחכה עוד שנה, הסרט לא יעשה. יש דברים בעולם שברגע שיש לך הזדמנות לעשות, תעשה אותם. יש סרטים שאם לא הייתי נכנס אליהם ברגע מסוים, לא היו נעשים. פניתי לדני, בן ארי, ואמרתי לו, אני הולך על זה אפילו שזה מסוכן. אין לי שום ביטוח מפני קורונה, ואין שום הבטחה בכתב ממשרד התרבות שאקבל תוספת לתקציב על הקורונה. אמרו לי רק בעל פה. אני בחוסר של 3 מיליון שקל, אבל אני עושה את זה. בסוף שר התרבות עמד במילה שלו. ועכשיו שהפסדתם את פרס אופיר וזה לא נציג ישראל לאוסקר, איך תמכור את הסרט הזה בעולם? זה קשה, אבל זה סרט שעשיתי בשביל עצמי. מבחינה כלכלית לא הייתי צריך לעשות אותו, אבל זו הגדולה שלי. בשביל מה אני עושה את הדברים האלה? יום יבוא ואסתכל בפני בורא עולם ובפני אבא שלי, ואוכל להגיד לו, אבא, עשיתי את מה שהייתי צריך לעשות בשבילך. בחיים, כמו במלחמה, אתה צריך לזהות מתי הרגע הנכון, ואני חיכיתי 30 שנה לסרט הזה. כתבתו של יאיר רווה, מתוך מוסף כלכליסט, דצמבר 2021. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה, קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. Adios.